שלום לכולם, אנחנו לומדים היום את דף י"ב ממסכת מנחות, במסגרת הדף היומי הקצר, מאתר sinai.org.il. השיעור היום מתחיל בדף י"א עמוד ב' למטה במשנה, ומסתיים במשנה בדף י"ב עמוד ב'. השיעור יארך כ-15 דקות. המשנה שלנו היום דנה בנושאי פיגול במנחות. אנחנו נחזור על כמה מושגים בענייני פיגול, נראה את הדינים במשנה, ואת הגמרא שעליה שדנה בעיקר בנושא מרכזי אחד. בתורה נאמרו שני פסוקים בענייני פיגול. אחד בפרשה שקראנו השבת בפרשת צו, ואם יכול יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי לא ירצה, המקריב אותו לא יחשב לו פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו עבודה נתיסה. והשני בפרשת קדושים, גם לגבי זבח שלמים, וכי תסבכו זבח שלמים לשם וכולי בהמשך, ואם יכול יאכל ביום השלישי, פיגול הוא לא ירצה. משני הפסוקים האלה ביחד למדו חז"ל מספר דינים לעניין פיגול. אחד זה שהקורבן מתפגל במחשבה. נאמר המקריב אותו לא יחשב, כלומר בזמן ההקרבה הפסול, ולא רק בזמן האכילה. הפסול שבן אדם מחשב בזמן ההקרבה לאכול את הקורבן מעבר לזמן שקצבה לתורה, למשל בשלמים ביום השלישי, מפורש בכתוב. הפסול שנלמד אם אדם מחשב לאכול את הקורבן מחוץ למקום שקבעה התורה, למשל בקודשי קודשים מחוץ לקלעים, הוא נלמד מכך שיש לנו בעצם פסוק מיותר, ואם אינו עניין חוץ לזמנות, נהיו עניין חוץ למקומו. רק במחשב לאכול את הקורבן חוץ לזמנו יש עונש כרת, כי את הכרת שנאמר בפרשת קדושים למדו חז"ל לעניין אחר. מחשבת אכילה חוץ לזמנו נקראת מחשבת פיגול המפגלת את הקורבן, ומחשבת אכילה חוץ למקומו נקראת מחשבת פסול ופוסלת את הקורבן. מהכפילות שנאמרה בפסוק ואם האכול יאכל, למדו חז"ל שבשתי מחשבות אכילה ניתן לפסול את הקורבן. אחד באכילת אדם, בדברים שנועדו לאכילת הכהן או הבעלים, או באכילת מזבח, דברים שנועדו להיות מוקטרים על גבי המזבח, אם אדם מחשב לאכול מחוץ לזמן או מחוץ למקום דבר שנאכל לאדם, או להקטיר מחוץ לזמן או למקום דבר שנועד להקטרה, מחשבה כזאת תועיל לפגול או לפסול את הקורבן. הפסוקים שהבאנו מהתורה דיברו על פיגול בזבח שלמים, ומניין לנו שגם במנחה אפשר לפגל את הקורבן? למדנו בתחילת המסכת, יש קש מחטאת ואשם למנחה, קודש קודשים היא כחטאת וכאשם, ומכאן לומדים שגם במנחה אפשר לפגל אותה בארבע עבודות שלה, ומשם גם נלמד שזמן מנחה לעניין מחשבת חוץ לזמנו, זמן אכילתה הוא יום ולילה כחטאת ואשם. עד כאן סקירת המושגים בעניין פיגול, וכעת נעבור לדינים במשנה. מבנה המשנה הוא כך, בהתחלה המשנה מדגימה בעבודת הקמיצה כיצד באיזה אופנים ניתן לפגול או לפסול את המנחה, אחר כך המשנה מכלילה את זה לשאר שלושת העבודות שבמנחה, בהמשך המשנה מציבה שני תנאים נוספים מחוץ למחשבת חוץ לזמן, שבלעדי התנאים האלה זה בכל זאת לא יהיה פיגול אלא רק פסול, ובהמשך המשנה מפרטת את התנאים האלו בעזרת דוגמאות. כאמור, המשנה פותחת בעבודת הקמיצה, מונה שלושה סוגי מחשבות שבהן הכהן שקומץ את המנחה יכול לפסול את המנחה. מחשבה ראשונה, אם הכהן חושב לאכול את שיירי המנחה או כזית משיירי המנחה מחוץ לעזרה, הוא פסל את המנחה. מחשבה שנייה, אם הוא חושב להקטיר את הקומץ ולהקטיר כזית מן הקומץ מחוץ לעזרה, גם בזה הוא פסל את המנחה. מחשבה שלישית, מחשב להקטיר את הלבונה מחוץ לעזרה, גם בזה הוא פסל את המנחה, ובכל שלושת המקרים האלה אין בזה כרת אלא לאו בלבד. המשנה משכפלת את שלושת הדינים האלה למחשבת חוץ לזמנו, ששם זה פיגול ויש בזה כרת. נשים לב שבשתי המחשבות הראשונות של אכילה מהשיריים או הקטרת הקומץ, המשנה הביאה שני אופנים לעניין הזה, או אכילת כל השיריים או אכילת כזית, או הקטרת כל הקומץ או הקטרת כזית מן הקומץ. בהמשך הגמרא נראה הסברים שונים לאופן הזה של כזית. בכל אופן, לגבי הקטרת הלבונה, המשנה לא הזכירה כזית, ורש"י מסביר לנו פה שזה בגלל שבלבונה המשנה שלנו סותמת כדעת רבנן שהקטרת לבונה כשרה בקורת אחד. המשנה כעת מכלילה את מה שראינו בעבודת הקמיצה לגבי שאר עבודות המנחה, גם לגבי הנותן בכלי, המוליך והמקטיר, בכל אלה במחשבות שמנינו אפשר לפגול או לפסול את הקורבן. ומוסיפה המשנה עוד תנאי לזה. המחשבות האלה מועילות אם חשבת לאכול את השיריים לאחר הזמן ומחוץ למקום, או חשבת להקטיר את הקומץ לאחר הזמן ומחוץ למקום. אבל אם הפכת וחשבת לאכול את הקומץ או להקטיר את השיריים, אז המחשבה לא תועיל לפסול את המנחה. ובלשון המשנה, מחשבה דווקא לאכול דבר שדרכו לאכול, או להקטיר דבר שדרכו כל להקטיר מחוץ למקומו ומחוץ לזמנו, דווקא היא פוסלת. מכאן ואילך דנה המשנה בתנאי נוסף שבלעדיו המנחה לא תהיה פיגול. התנאי הזה הוא שמלבד מחשבת חוץ לזמנו שמפגלת את הקורבן, לא יהיה יערבו מחשבת פסול אחרת במהלך העבודות של הקורבן. או בלשון המשנה, הוא בלבד שיקרב המתיר כמצוותו. את התנאי הזה למדו חז"ל מכך שבהרצאת כשר נאמר מיום השמיני והלאה ירצה לקורבן של השם, והרצאת פסול נאמר לא ירצה. ומהמילים ירצה ירצה למדו שגם בהרצאת פסול צריך שהוא כאילו יהיה כשר ולא לערב בו מחשבות פוסלות אחרות. והמשנה מביאה מספר דוגמאות כיצד קרב המתיר כמצוותו. למשל, אם בכל עבודת המנחה הוא חשב על מחשבת חוץ לזמנו, הרי זה פיגל את המנחה. ואפילו אם בחלק מהעבודות הוא לא חשב לא מחשבת זכות למקומו ולא מחשבת חוץ לזמנו, אלא מחשבה ניטרלית, מה שהמשנה אומרת בשתיקה, זה גם לא יפריע למחשבת חוץ לזמנו לפגול את המנחה. אבל אם חשב בעבודה מסוימת, למשל תמיצה במחשבת חוץ לזמנו, ובעבודה אחרת, למשל הולכה, חשב במחשבת חוץ למקומו, הרי זה עירוב מחשבות ולא קרה במתיר כמצוותו. אפשרות נוספת, אם במנחת חוטא או במנחת קנאות שמחשבת שלא לשמן פוסלת בהם, עירב מחשבה כזו שלא לשמן עם מחשבת חוץ לזמנו, גם שמה זה לא יהיה יותר פיגול אלא רק פסול. לסיום מביאה משנה את דעת רבי יהודה, שחולק וסובר שיש מצב של עירוב מחשבות שבו בכל זאת המנחה תהיה פיגול. אם המחשבה הראשונה בעבודה הראשונה הייתה מחשבת חוץ לזמנו, הרי לא יכולה לבוא מחשבת פסול אחרת ולהוציא את המנחה מיד פיגול. המשנה מוסיפה להשמיע שרבי יהודה חולק לא רק בשתי עבודות, אלא אפילו אם בעבודה אחת. למשל בקמיצה, הוא חשב על כזית מן המנחה במחשבת פיגול, מחשבת חוץ לזמנו, ועוד כזית במחשבת חוץ למקומו, עדיין זה לא נחשב עירוב מחשבות, כי לעולם אפילו בעבודה אחת, רבי יהודה הולך תמיד תמיד אחרי המחשבה הראשונה. אמנם, אם חישב על חצי זית חוץ לזמנו ועל חצי זית חוץ למקומו, למרות שזה מצטרף לפסול, וזה גם רבי יהודה יודע, מאחר ולא היה פה מחשבה שלמה בכזית חוץ לזמנו, לכן אין פה פיגול אלא רק פסול. סיימנו את המשנה ואנחנו עוברים לגמרא. מהלך הגמרא הוא כזה. הגמרא פותחת בשאלה, היא באה אליהו. הגמרא תביא עליה שתי תשובות, מחלוקת, רב הונא מצד אחד ורבא מצד שני. בהמשך, רבא יביא הוכחה לשיטתו, מינה אמינא לה, מברייתא, ואביי יפרוך את ההוכחה ושיאמר היא לא מוכחת. בהמשך, קורה מקרה הפוך, רבא יביא הוכחה נגד שיטתו, שבעקבותיה הוא חוזר בו מדעתו, מהתשובה שהוא נתן, ואילו אביי במקרה הזה יפרוך את הבריחה, בעצם לומר לרבא, אתה לא צריך לחזור משיטתך, כי הפרחה שלך היא לא מוכרחת. למעשה הגמרא לא תפשוט את הבעיה ואנחנו נשארים בספק. השאלה של הגמרא מתייחלסת לכלל שאמרנו במשנה, שעל מנת לפגל במחשבת אכילה צריך לפגל בדבר שדרכו לאכול. השאלה מה קורה במצב שהוא כמו מצב ביניים, שמצד אחד צריך להקטיר את הקומץ, אבל מצד שני הקומץ לא יתיר את השיריים באכילה. האם במצב כזה שהשיריים אסורים באכילה הם נחשבים דבר שדרכו לאכול? המקרה שלגביו מתייחסת הגמרא בשאלה הוא דעת רבי יוחנן שראינו בדף לגבי שיירי המנחה שחסרו בין שלב הקמיצה לשלב ההקטרה, שלדעת רבי יוחנן מקטיר את הקומץ מצד אחד, ומצד שני השיריים אסורים באכילה. הגמרא שואלת את השאלה לגבי שתי השלכות. השלכה אחת נוגעת במישרין לסוגייתנו, האם ההקטרה הזאת במחשבת פיגול יכולה לפגל את הקורבן? ההשלכה השנייה היא, האם ההקטרה הזאת נחשבת כמעבירה את המנחה להיות ניתרת לכהנים, כשעת היתר לכהנים, וממילא מוציאה את המנחה הזאת מידי מעילה, ומשמעון בה לא יצטרך להביא שם מעילות. ורבא כאמור נותנים תשובות סותרות לשאלה, אבל שניהם מתייחסים למחלוקת תנאים דומה במסכת מעילה, ולכן נקדים ונביא את מחלוקת התנאים. נחלקו רבי עקיבא ורבי אליעזר במסכת מעילה במקרה של קורבן שנפסל ביוצא, יצא מחוץ לעזרה, האם עכשיו שזורקים עליו את הדם האם זה נחשב שעת יתר לכהנים למרות שהוא פסול כרגע ביוצא, וממילא הוא יצא מידי מעילה ומי שמעול בו לא יביא שם מעילות. רבי עקיבא אומר זה מועיל, ורבי אליעזר אומר זה לא מועיל. השאלה הזאת מזכירה את השאלה שלנו, האם הקטרת הקומץ מועילה למנחה שחסרה. ובכן, לגבי השאלה שלנו, האם הקטרת הקומץ מועילה למנחה שחסרה בין קמיצה להקטרה, אומר רב הונא, לא, היא לא מועילה. וגם רבי אליעזר וגם רבי עקיבא יסכימו איתי. ישנו הבדל בין פסול יוצא לפסול חסר. פסול יוצא, הקורבן שלם, אבל בפסול של מנחה שחסרה זה פסול בגופו. ולכן אפילו רבי עקיבא שבפסול יוצא אומר שהזריקה מועלת לקורבן להוציאו מידי מעילה, במנחה שחסרה הוא יסכים שהקטרת הקומץ לא מוציאה אותו מידי מעילה וגם לא מפגלת. רבא מתרץ הפוך, וגם הוא סובר שגם רבי עקיבא וגם רבי אליעזר במנחה הסברו הפוך, שהקטרת הקומץ על מנחה שחסרה כן מועילה. ואפילו רבי אליעזר שבפסול יוצא סובר שזריקה לא מועילה להוציא אותו מידי מעילה את הקורבן שיצא החוצה, זה מפני שפסול יוצא הוא חמור, כי הזריקה וגם ההקטרה מועילות למה שנמצא בתוך העזריים, לא מועילות למה שבחוץ. ולכן גם רבי אליעזר יודע שבמנחה שחסרה ועדיין היא בפנים, הקטרת הקומץ תועילה להוציא אותה מידי מעילה, וכן הקטרת קומץ כזאת במחשב נחשבת פיגול, תפגל. לסיכום, רב הונא אמר שהכתרת הקומץ על מנחת שחסרה בין קמיצה להכתרה לא מועילה לפגל ולהוציא מידי מעילה, ורבא סובר שהכתרת הקומץ הזו כן מועילה. עכשיו רבא מוכיח את דעתו מנע מנעלה מברייתא ששנה רבי חייא. הברייתא ששנה רבי חייא מביאה בדיוק את הדין של המשנה, שמי שקומץ את המנחה במחשבה לאכול את השיערים בחוץ, כזית בחוץ, או להכתיר קומץ בחוץ, או כזית מהקומץ בחוץ, פסול או פיגול, אם זה מחשבת חוץ לזמנו, אלא שיש הבדל אחד בין הברייתא למשנה. בברייתא רבי חייא לא שנה את המקרה של אוק הזית, רק לאכול משעריה בחוץ. המקרה של אוק הזית רבי חייא לא הביא. ורב אדן ושואל, מדוע רבי חייא ישמית ולא הביא את המקרה של אוק הזית? רש"י מדגיש שההנחה שיושבת פה בבסיס השאלה היא שרבי חייא לא חולק על רבי, שהוא סתם משנה שלנו. אם כך צריך להבין מדוע הוא לא הביא את המקרה של חשב מחשבה לפסול בכזית. על מנת להבין את האוקימתא של רבא בדברי התנא של רבי חייא, צריך להקדים שלושה הסברים. אחד, רבא מפרש את הפירוש במשנתנו או כזית שחישב לאכול כזית מן השיירים בפסול, הכוונה היא שהמנחה חסרה ולא נשאר ממנה אלא כזית, בדיוק כמו באי בעיה שלנו. שתיים, להבדיל מן מנחה שחסרה, שיירי מנחה שחסרה, אם הקומץ חסר לא ניתן יותר לפגל במנחה, כי ברגע שהקומץ חסר המנחה היא פסולה. הסבר שלישי, המשנה קודם הביאה את הדין של קמיצה ואחרי זה כללה את שאר שלושת העבודות, נתינה בכלי, הולכה והכתרה. ההבנה של רבא שאם המשנה במקרה הראשון של קמיצה הביאה את האופן של אוק הזית, הרי שמקרה זה של אוק הזית נוגע גם לשאר עבודות המנחה. כעת מסביר רבא מדוע רבי חייא לא שנה את המקרה של אוק הזית, משום שבשלושת העבודות של הקורבן, נתינה בכלי, הולכה והכתרה, אם נגיד שמדברים לאכול מהשיריים כזית, מדובר שמהשיריים נשאר רק כזית, הרי שגם לגבי אוק הזית, לגבי הקומץ שחישב להכתיר כזית מן הקומץ, נצטרך להגיד שגם הקומץ חסר ונשאר ממנו רק כזית, אותו פירוש לקומץ, אותו פירוש לשיריים. אבל זה לא ייתכן, משום שאם בשלבים האלה חסר הקומץ ונשאר ממנו רק כזית, המנחה פסולה ולא ניתן לפגל בה. ומאחר ורבי חייא לא יכל לשנות פה כזית לגבי שלושת העבודות, לכן הוא לא שנה את זה גם לגבי קמיצה. בהערת אגב נציין שלגבי קמיצה גם רבא לא יפרש שחסרו השיריים ונשארו על כזית, לשם חייבים לפרש באמת שהוא חישב לאכול כזית מהשיריים, וזה מפני שאם לפני הקמיצה חסרו השיריים, לכולי עלמא הכתרה לא תועיל. לכל האמור הוכיח רבא שרבי חייא לא שנה או כזית, מפני שמדובר ששיריים חסרו ונשארו על כזית, ולא ניתן להגיד את זה לגבי קומץ. אבל התנא של משנתנו ששנה את זה, וזה נכון לפחות לגבי שיריים, יוצא שבעבודה הרביעית של הקורבן של הכתרה ניתן לפגל עבור שיריים שחסרו ונשארו על כזית, וזה בדיוק אי בעיה ששאלנו בתחילת הסוגיה. וגם רבי חייא עצמו מודה שניתן להכתיר ולפגל בשיריים שחסרו ונשארו בכזית, ורק מסיבה צדדית שזה לא ניתן לשנות בקומץ הוא לא הביא את זה. עד כאן ההוכחה של רבא מברייתא של רבי חייא. כעת אביי אומר לרבא שההוכחה הזאת היא לא מוכחת, כי יכול להיות שרבי חייא שנה את הברייתא בשיטת רבי אלעזר. בשיטת רבי אלעזר לא ניתן לשנות או כזית, משום שלדעת רבי אלעזר בכל הדברים שמוכתרים כליל, כמו קומץ, לבונה, קטורת, מנחת כהנים, חביתי כהן גדול, מנחת נסחים, בכל אחד מאלו אם הוא הכתיר רק חלק ולא הכל, ההכתרה לא נחשבת הכתרה. וכמו שלא מתחייבים עליהם בהכתרה מחוץ לבית המקדש אם הכתיר אותם בצורה חלקית, ככה ההכתרה לא נחשבת לעניין פיגול. ומאחר ולא ניתן לשנות או כזית על הקומץ כי זה בכלל לא הכתרה, גם לא שנה או כזית על השיריים. הדבר החשוב שעולה מכאן שלא חייבים להעמיד את משנתנו שאו כזית מדבר על שיריים שחזרו ונשארו בכזית, אלא אפשר לפרש שסתם פיגל במחשבה על כזית מתוך השיריים. וממילא ההוכחה של רבא שניתן לפגל במחשבת הכתרה על שיריים שחסרו ונשארו בכזית לא מוכחת ממשנתנו. הגמרא מקשה לאוקימתא של אביי, אם רבי חייא שנה לפי דעת רבי אלעזר, איך הוא שנה שאפשר לפגל בהכתרת הקומץ? אמנם כזית מן הקומץ באמת אי אפשר, אבל גם בקומץ עצמו אי אפשר, כי רבי אלעזר דורש שהכתרה היא שלמה רק אם מכתירים את הקומץ ואת הלבונה ביחד, ואילו רבי חייא שנה שאפשר לפגל רק בקומץ בפני עצמו בלי לבונה. על זה מתרצת הגמרא שאמנם רבי חייא שנה בשיטת רבי אלעזר ומדובר על מנחת חוטא, לא ייתן עליה שמן ולא ישים עליה לבונה, אין בה לבונה בכלל, וממילא ניתן לפגל בקומץ בפני עצמו. הגמרא ממשיכה לשאול, איך פלטן על השמועינן קומץ דמנחת חוטא? ברייתא שלמה מצמצמים אותה שהיא מדברת על פיגול רק במנחת חוטא? על זה מתרצת הגמרא, כן. כעת חוזר בו רבא לחלוטין מהדין שלו ומסביר לאו מילתא דאמרי, טעיתי, וזה בגלל שמצאתי ברייתא שסותרת את מה שאמרתי. הברייתא שלדעת רש"י מדברת בלחם הפנים, ולדעת הרשב"ם שהובא בדף י"ג בלחם שהוקרב עם קורבן המילואים, אומרת שנאמר על הלחם הזה קודש קודשים הוא לא, הוא בשלמותו. ומדייק את הברייתא שאם נפרסה אחת מהחלות כל החלות פסולות וישרפו, אומר רש"י. מדייק רבא מהברייתא הזאת שדווקא בפסול שנפרסה, סוג של פסול של חיסרון, כולם פסולות, אבל בפסול יוצא אם יצאה אחת מהחלות החוצה כל השאר עדיין כשרות. ולפי מי זה? לפי רבי עקיבא שראינו שאמר זריקה מועלת ליוצא, ואפילו לרבי עקיבא, שזריקה מועדת ליוצא בקורבן, ופסול של חיסרון, פסול של נפרסה, אנחנו רואים פה שרבי עקיבא לא מסכים. ורב אמר מקודם שלא רק לדעת רבי עקיבא, אלא אפילו לדעת רבי אליעזר, שזריקה לא מועלת ליוצא, רבי אליעזר יסבור מנחה כמותו. ופה אנחנו רואים שאפילו רבי עקיבא במנחה שחסרה לא סובר כמותו. אביי עונה פה לרבה שאין לו צורך לחזור מדעתו בעקבות הברייתא הזאת, כי את הברייתא הזאת אפשר להעמיד בעצם בשיטת רבי אליעזר ולא בשיטת רבי עקיבא. ובעצם כשהברייתא אמרה נפרסה ודייקת מזה שביוצא הם כן יהיה קשרות, ולכן זה דעת רבי עקיבא, לא חייבים לדייק ככה. הברייתא פסלה בעצם בנפרסה, אבל רצתה להגיד שמה שקשר זה בעצם חלה שנתמת, לא שיצאה. יצאה באמת תהיה פסולה, וזה בשיטת רבי אליעזר. ומדוע חלה שנתמת לא כולם פסולות? מפני שהציץ מרצה. ואומנם ביצא, כל החלות פסולות בשיטת רבי אליעזר. ועדיין אתה רבה יכול לסבור את שיטתך בשיטת רבי עקיבא. ולמה אמרה הברייתא נפרסה ולא אמרה פסול יוצא, אם זה בשיטת רבי אליעזר, שגם שם כולם נשרפו? זה בגלל שיש רבותא בנפרסה, שאפילו שהיא נמצאת בפנים בתוך העזרה, בכל זאת לא מועילה לזה הכתרה. עד כאן הגענו למשנה בדף י"ב עמוד ב'.